כן, בסעיף ס"ז העריך החבר לדבר על מעלת מוסרי התורה שבעל פה, והוא מסיים כך, אני קורא אחרי הערה 58, ואלה נקודות מעטות וטיפה מים ראיות מעלות קבלות המשנה. אבל קבלות התלמוד ובעלי הקבלה יערך הדיבור בהם ודרכיהם וחידותיהם ומשליהם, ויש בהם, יש בחידות ובמשלים ובדרכים מה שאינם מתאימים להיום וכבר היו באותן הדורות בשימוש וראוי. אז אמרנו אתמול, סיימנו בזה שהוא כבר רומז כאן לתשובה עוד לפני שהמלך הכוזרי שואל אותה לגבי דרשות הכתובים, כל הלימוד בי"ג מידות שנראה לנו מוזר. אמר הכוזרי, כך אני רואה, כבר באמת אני שם לב למה שאתה אומר, כך אני רואה בפרטי סיפוריהם מה שמרופף את מה שאתה מתאר מכללותיהם. באופן כללי באמת נראה שהם היו אנשים מאוד גדולים וכו' וכו', אבל בפרטים מאוד קשה לי לקבל ולהבין מה שהם מוציאים מקראות התורה לאופנים הרחוקים מן השכל, ויעידו הנפשות שהם לא הייתה מטרת הפסוק מה שאמרו פעם בדינים ופעם בדרשות. הכוונה זה קשה גם בצד ההלכתי וגם בצד דרשות פה, גם בצד המדרשי, גם בצד האגדתי וגם בצד ההלכתי, כשהם רואים שזה לא כוונת הפסוק, וכן מה שיש להם מאגדות ומעשיות ירחיק אותם השכל, שזה כבר לא קשור לדרשת הפסוקים, אבל כל מיני נמנעות, כל מיני סיפורים כמו אגדות רבה בר בר חנה וכנסה בזה, כל מיני דברים שנראים זרים ומוזרים. אמר החבר, לא ראית מה שיש להם מן הדקדוק והדיוק בפירוש המשנה והברייתא, ומה שהגיעו אליו מן הדיוק והדקדוק בלי לוותר על מילה, כל שכן על עניין. אז שוב החבר פה משתמש בעיקרון שהוא חוזר ונשנה כאן, שדיברנו עליו גם, שצריך לבחון כל מעשה פרטי מתוך המכלול. דהיינו, הזכרנו מושג שנקרא רקורד, הכוונה שיש אדם שאני יודע שהוא אדם אמין ואדם מוכשר ואדם שיסודי ודייקן וכו' וכו', גם כשאני נתקל בתופעה שלי נראית מוזרה, אז אני אחשוב פעמיים, אולי האשם תלוי בי, אולי אני לא מבין וכיוצא בזה. כלומר, נראה עד כמה חז"ל הגיעו לדיוק ולדיוק במסירה, דקדוק בלשונות המשנה וכו' וכו'. רואים שהם אנשים שלא עשו דברים ככה בערך ועם מריחות וטיוחים וכו' וכו'. אז אולי באמת צריך גם להבין שכך הם למדו את המקרא ולא רק את המשנה, מקישים מדרך לימוד המשנה שלהם על דרך לימוד המקרא. אמר הכוזרי, ראיתי מה שעולה מעל לכל ויכוח, אלא שהיא ההוכחה, ככה אני חושב שראוי לתרגם, אלא שהיא ההוכחה שאין לחקור אחריה. לא כך מבין את מה הוא רוצה להגיד. כבר באמת את צודק, בלימוד המשנה ראינו שהתלמוד עושה מה שעולה מעל לכל ויכוח, אלא שהיא ההוכחה שאין לחקור אחריה. להכוונה שאני לא, אני, כלומר, דבר שהוא לא יכול להוכיח אותו, הכוונה, בסדר, אתה לכאורה אתה צודק, אבל אין לי שום דרך לאמת את זה. אמר החבר, האם אפשר להניח כי מי שמדקדק הדקדוק הזה תעלם ממנו בהבנת הפסוק מה שמבינים אנחנו? כן, פתאום שהוא בא ללמוד מקרא הוא לא מבין שזה לא כוונת הפסוק, הוא יותר גרוע מאיתנו. אמר הכוזרי, זה מוכחש, אלא הדבר לפי אחד משני פנים, שתי אפשרויות, או שאין אנו יודעים שבילי פירושיהם בתורה, או שאותם המפרשים את ההלכה אינם הם המפרשים את התורה, ואפשרות הזו השנייה מוכחשת. ומעט הוא, כן, מעט הכוונה דבר נדיר, דבר לא שכיח, ומעט הוא מה שאנו רואים להם פירוש פסוק מתאים להיגיון ופשטי הביטוי, כשם שאין אנו רואים להם פירוש הלכה כי אם בתכלית התאום להיגיון. כבר יש פה איזו סתירה כזו בפירוש הפסוקים, מאוד נדיר למצוא איזה לימוד שהוא מתיישב על הלב, ואילו בפירוש המשניות רואים שהם באמת מאוד מאוד מובנים, מאוד מאוד מסודרים, יש לוגיקה ככה שהיא מאוד כן.
מה הוא בא להגיד בזה?
שזה פרדוקס. כלומר, אז או שתגיד שזה לא אותם אנשים, כן, יש חז"ל שהסבירו לנו את המשנה, ויש חז"ל ש... כן, יש אנשים, יש היום אנשים, זה מעניין, אנשים חילונים מוכשרים שמה שתופס אותם זה לימוד גמרא. דווקא אנשים שמפעילים הרבה את הראש וכל מיני זה, מה שתופס אותם זה לימוד גמרא. הם מאוד נהנים מהלוגיקה, מדרך החשיבה וכו'. יכולים לשבת עם עוד דף יומי בבורסה או אני לא יודע איפה, אנשי עורכי דין, רואי חשבון, אנשי עסקים גדולים וכו', מאוד נהנים מהדרך, מהמתודה של מאופן הדיון, ההוכחות וכו' של הגמרא. המון המון חוכמה משוקעת שם. אז שם אתה רואה באמת כן, שלומדים עוד יותר, נניח את האחרונים על הגמרות, אחרונים שמנסים ככה לתת סדר בדברים ולתת להם הגדרות לוגיות, ובכלל זה מאוד מאוד מרשים. אבל מצד שני, כשרואים אותם דורשים את הפסוקים, זה נראה איזה, כן, נאמר פה כאן ונאמר שם כאן, מה לעלן כך, אף פה כך, או אל תקרא כך, אלא כך, ונראה כל מיני דברים שבמבט ראשון מאוד מאוד תמוהים. אז או שאנחנו לא מבינים את דרכי מדרש הכתובים, או שזה שני אנשים שונים עשו את הדבר, שתי קבוצות שונות של אנשים, וזה לא ייתכן. ולכן נותרה, למה לא ייתכן? כי רואים שזה אותם שמות, אותם אנשים, כן, באותה סוגיה עצמה בגמרא מתייחסים גם למשנה וגם למדרשות הכתובים שהמשנה מתבססת עליהם. אי אפשר להפריד את מדרשי ההלכה מול המשנה, כן? אז כלומר, היו כאן שתי אפשרויות כדי לפתור את הפרדוקס. והאפשרות השנייה שלומר בלגינן דיבורה, זה הם אמרו וזה הם אמרו, זה אחרים אמרו, זה לא ייתכן, נשארה האפשרות הראשונה מאחד משני הפנים, שאין אנו יודעים שבילי פירושיהם בתורה. וזה דבר נכון, הכוונה היא, אני חושב שזה מאוד מאוד מורגש היום, לפחות אני ככה מרגיש את זה בצורה חריפה, שכל הרי הרמב״ם כותב בהלכות תלמוד תורה שאדם צריך לשלש תלמודו, שליש בתורה שבכתב, שליש בתורה שבעל פה, שזה בעצם משנה, זה בקיאות, ושליש בתלמוד, שזה לדעת במידות שהתורה נדרשת בהם. זה מקצוע שלם, לדעת את כל הכללים והעקרונות של י"ג מידות שהתורה נדרשת בהם. והיום זה מאוד מאוד רחוק, כלומר אנחנו היום מנותקים מזה לחלוטין, כלומר אנחנו כבר לא לומדים הרבה גמרא אפילו, כשלומדים עיון, כן, לומדים, יודע מה, לוקחים איזה חזון איש ולומדים אותו וכיוצא בזה. אפילו גמרא אנחנו לא לומדים הרבה, קל וחומר שלא לומדים את הכתובים. בזמנם שהיו לומדים עיון, היו יושבים ספר תורה ביד, פותחים אותו ודורשים את ההלכה, זה מדרשי ההלכה. היום כל כך, יש קצת ספרים של אנשים גאוני עולם שכתבו, כמו למשל המידות לחקר ההלכה של הרב משה אביגדור עמיאל, מי שרוצה מוזמן, רוצה לשבור את שיניו, אז מוזמן לנסות להבין את סדרת הספרים הזו. אז אני רוצה בזה ספרים שעוסקים במתודולוגיה, דהיינו בדרך הלימוד של מדרש הכתובים, 13 מידות, ויש בזה חוכמה גדולה מאוד. אבל זה מקצוע, צריך ללמוד אותו, צריך ללמוד את הכלים המיוחדים. והיום אני מרגיש באמת שאין לנו כמעט, פעם היה בישיבה גם יהודי חכם וחשוב שעסק בזה, אני לא יודע, אולי פה הסכנים, איתי אליצור, רב איתי אליצור, אתם זוכרים אותו? אז הוא ככה היה מעביר שיעורים באמת בספרה או משהו כזה, בתורת כהנים, במדרשי ההלכה, לנסות לראות איך, כמו שסוגיה מתחילה קודם כל מהפסוקים, לפני שאתה מתחיל סוגיה בבבלי וזה, אתה צריך ללמוד טוב טוב את הפסוקים בזה, לדרוש אותם, לדרוש אותם במדרשי ההלכה, ואז להגיע לכן. נכון, נכון, אני חושב שזה דבר מאוד מאוד אמיתי, אבל אנחנו כל כך מנותקים מזה. ככה מקובל שהאחרון שעוד למד כך זה היה הגר"א, האחרון שהיה לומד מספר תורה, לוקח ספר תורה ומתחיל לדרוש את זה, זה היה הגר"א. ואנחנו היום מאוד מאוד מנותקים מזה ממש. מה? אני לא שומע.
צריך מודע שלא תורות,
בסדר, אז גם זה צריך לדעת, מה, למה ומה הכללים וכו'. אבל היום אנחנו בכלל, באמת, אני מרגיש לפחות שאני לומד את זה, באמת זה נראה מוזר, זה נראה לא כפשט הכתוב, ולא, אבל זה דווקא בגלל שהתרחקנו, ושוב, אני חושב שגם דיברנו על זה, התרחקנו מפשט הכתוב, לא במשמעות, גם זה נכון, אבל לא, יש פשט הכתוב במשמעות הפרשנית שלו, כשאתה לומד פרשת שבוע, אז תעיין ברשבם ואיבן עזרא, אם אתה רוצה לדעת מה פשט הכתוב, ויש פשט הכתוב במשמעות ההלכתית שלו, שני פשטים שונים, כן, הרבה פעמים יראה לנו שכן, איבן עזרא חולק על חזל, אבל זה לא נכון, איבן עזרא לא חולק על חזל, כי איבן עזרא מדבר בתור פרשן, וחזל דיברו בתור פוסקי הלכה, שני פשטים שונים שמשניהם התרחקנו לצערנו של הכתוב, זה בעיה, נכון, אנחנו היום די מנותקים מפשט התורה שבכתב, מרוב חיבורים שנכתבו במהלך הדורות.
אבל מה קורה בדיוק למושג הוכחה בסעיף 2?
אלא שהיא ההוכחה שאין לחקור אחריה. נראה לי שהכוונה היא שהוא אומר שאין הכי נעמי, באמת ראיתי שהם אנשים שהם מאוד מאוד עמקנים וכו' וכו', ולכאורה זה הוכחה, אבל מצד שני זה לא פותר לי את, את הפרדוקס, זאת אומרת, הוכחה שאי אפשר לחקור אחריה, זה לא... אני מקבל את זה שהם היו אנשים מאוד גדולים וכו' וכו', ואני לא יכול לערער את זה, אבל מצד שני עדיין קשים לי, צורת המדרש של חז"ל מאוד קשה לי. אמר החבר, דרך אגב ראיתי ככה קצת כל מיני דברים מאוד מאוד מעניינים במדרש הכתובים בספר שהזכרנו, אני לא זוכר אם אנחנו מדברים על זה פה בימי רביעי בשיעורים, אבל הספר של רבי גדליה נדל, שם באמת רואים שהוא יהודי שעסק במדרש הכתובים, כאילו ממש ככה הוא מסביר את זה בצורה מאוד הגיונית, מאוד מאוד לוגית, מאוד מעניינת, אתה לא חייב להסכים, אבל אתה רואה שהוא בן אדם עמוק מאוד, שהיום בכלל לא מתעסקים בדברים שהוא מתייחס אליהם. זה ספר כזה שהרב שילה תוציא, לא יודע אם אני לא מקלקל אתכם, אז אני לא יודע אם מותר לקרוא את זה, אסור לקרוא את זה, המסקיל בבני ברק, זה מעניין, אבל הוא תמיד של החזון איש, הרב שילה, אתה שומע ממנו שיעורים, הוא ראה בו את מורו ורבו, והוא סיכם שיעורים שלו, אז יש לנו למשל שיעור על תוספת שביעית, או משהו כזה, סתם שיעור שהוא נתן, כולל חזון איש, או משהו כזה, ואתה רואה שהוא מתייחס ממש למדרש הכתובים, הוא מוציא דברים מאוד מאוד יפים, מה שבדרך כלל לא עושים בכלל, כן, אז מביאים איזה משנה למלך, על הרמב״ם, איזה קצות, איזה זה, מי בכלל לדבר איתך במדרש הכתובים, זה בכלל רובד שמדלגים עליו ככה ביעף, ולא, אתה רואה שהוא התחיל את הלימוד שלו מהיסודות. אלא שהיא ההוכחה, כן, אבל יכול להיות שהוא אומר שאין לי כלים לזה, כלומר זה פרדוקס, זה מבואי סתום, זה אחד, אני מודה לך שהם אנשים מאוד מאוד מרשימים כמו שהיינו, מצד שני זה נו, אז מה אני עושה עם זה, איך אני פותר את זה, איך אני מגיע אל חקר העניין. אמר החבר, אלא שאנו אומרים אחד משני דברים, או שיש להם סודות שנעלמו ממנו, מאיתנו בדרכי פירוש התורה, שהיו אצלם מקובלים בשימוש 13 מידות, שאנחנו פשוט לא מבינים את ההיגיון של 13 המידות. זה צריך לדעת שלכל מקצוע בעולם יש את ההיגיון הפנימי שלו, מה שנקרא בלעז מתודולוגיה, איך לומדים את המקצוע הזה. יש כלים שעוסקים במתמטיקה, זה לא הכלים שעוסקים בספרות. אם אתה מחפש, תלמד בספרות כמו מדע מדויק, אתה... זה התעללות וגבייה, אתה מוציא לה את כל האש וספרות, את הכללים שלה, וכן, ואם תרצה ללמוד מתמטיקה עם השראה וחזון כמו ספרות, אז גם כן נמצאת מאבד את כל יופייה והדרה. לכן על זו הדרך, הזכרנו כמה פעמים את הרמב"ן על המתודולוגיה, דרכי הלימוד של התלמוד לעומת המתמטיקה וכו'. לכל מקצוע שאתה בא ללמוד, אתה צריך לדעת מהם כלי העבודה, מהם כללי המשחק במקצוע הזה, וזה די חסר לנו היום כשאנחנו לומדים גמרא. אנחנו אולי יכולים להבין את הגמרא, אבל אנחנו לא יכולים להבין, או מאוד מתקשים, מנותקים להבין, איך הגמרא הבינה את התורה שבכתב, איך היא דרשה את זה. אז זו אפשרות אחת, או שהבאתם את הפסוקים על דרך הסמך הקרוי אצלם הסמכתא, שזה לא נכון במדרשי הכתובים, אבל זה נכון במילה דרבנן, באסמכתאות, ועושים אותם סימן לקבלתם. כלומר, הייתה להם קבלה איש מפי איש, הלכה למשה מסיני כזו, אבל יש לזה סמך בכתובים, אבל זה לא המקור לכתובים. דיברנו קצת מי הרביעי על ההבדל בין מדרש שיוצר הלכה לבין מדרש שמגלה ומגבה הלכה קיימת. כמו שעשו, ויצב אדוני אלוהים על האדם למור מכל עץ הגן הכל תוכל, סימן לשבע מצוות שנצטבו בני נוח. ויצב אלו הדינים, השם זה ברכת השם, אלוהים זו עבודה זרה, על האדם זו שפיכות דמים, למור זה גילוי עריות, מכל עץ הגן זה גזל, הכל תוכל זה עבר מן החי. וכמה רחוק מה שבין העניינים הללו הוא פסוק זה, כן, באמת זה רחוק מאוד מפשט הפסוק, אלא שביד העם קבלה על אלו השבע מצוות, הן מצורות בידינו בקבלה שבעל פה מנותקות מהכתובים, ותלו אותם בפסוק זה כאין סימן להקל סחירתם. כמו שהרמב״ם כותב מורה נבוכים, ממש כאילו באותו האופן, כאין מליצת השיר. וככה זה משהו כדי לזכור, כמו שהרב צוריאל תמיד יגיד לך, תזכור שזה בעמוד זה וזה וזה, על פי איזה וורט שהוא נותן לך לזכור את זה, אז ככה גם חז"ל עשו את הסמכתאות. מה יש? מה? לא, כי זה פסוק שקשור באמת לעניין. יש קשר פנימי, זה פסוק שמדבר באדם הראשון. אנחנו מדברים על שם המצוות בני נוח, כן, מצוות שקדמו למתן תורה, אז זה קשור. או למשל הרמב״ם במורה שם, הוא מביא את הדוגמה של ויתד תהיה לך על אזניך. אז אומר, כן, חז"ל אומרים ויתד, אל תקרא אזניך אלא אוזניך, שאם אתה שומע נבלו את הפה וכו' וכו'. זה קשור שם לעניין, כן, ולא יראה בך ערוות דבר, ושם אחריך, והיה מחנך קדוש, וכיסית את צעתיך, מה שאתה מוציא מהפה, גם כן, וכו' וכו'. כלומר, זה קשור, לא לקחו איזה משהו מ... אבל בכל אופן זה יותר ככה על דרך המליצה, יש איזה רעיון יפה, סימה בפיהם, סימנה בפיהם, כן, הגמרה בסימנים, כך אומר הכוזרי. אז כלומר צריך לחלק בין הדרשות הגמורות שהן באמת הפשט ההלכתי של הכתוב ואם דבר רק הוא מכם, לבין הסמכתאות שגם חז"ל לא התיימרו לומר שזו כוונת הפסוק, אלא הם הסמיכו קבלה שהייתה בעל פה על הפסוק. טוב, דיברנו על זה בימי רביעי, באמת שיש בזה, זה לא כך פשוט, יש בזה מחלוקת. כלומר, נכון שזו דעת ריאל וזו דעת הרמב״ם, אבל הריטב"א בראש שנה ט"ז הוא תוקף את הגישה הזו בחריפות. הוא אומר שזו דרך מינות, ככה הוא אומר. מי שמבין ככה את האסמכתאות בתור מליצת השיר או סימן להקל סחירתם, אומר הריטב"א זו דרך מינות. אלא מה? מה הדרך? הריטב"א אומר שזו כן כוונת הכתוב, זו כן כוונת הכתוב, אבל זה רמיזה. כלומר, הוא אומר, יש דברים שהקדוש ברוך הוא אמר לנו בפירוש, יש דברים שהוא רמז לנו, וחכמים חושפים את הרמזים שהקדוש ברוך הוא רמז לנו בתורה, ולכן הם מדרבנן, לא מדאורייתא, כי זה לא אמירה ישירה, זה לא ציווי או פקודה, אלא גילוי דעת של הקדוש ברוך הוא שנוח לי שתעשו כך וכך. לא, מי אומר? לא, הקבלה בידם לפעמים לדינים מדרבנן, אבל הוא לא רמז את זה בתורה. זה סימן להקל סחירתם. הוא אומר פה דבר מאוד ברור, סימן להקל סחירתם זה אומר שזה לא כוונת הפסוק. וכמה רחוק מה שבין העניינים הללו הוא פסוק זה, לא קשור בכלל, אלא מה? זה וורט כזה יפה, כדי שלא תשכח. אתה רוצה לזכור את שבע מצוות בני נוח, ביצה וזה, שם, זה ככה תזכור שזה שבע מצוות בני נוח. כן, ודאי, אם כי לא, יש פה קצת הבדל הלכתי ביניהם מעבר למחלוקת העקרונית, המחשבתית. אני חושב שיש קצת הבדל, כי לפי הריטב"א באמת נראה, ויש ראשונים שאומרים את זה, שדרבנן שיש לו אסמכתה הוא יותר חמור מדרבנן שאין לו אסמכתה, כי זה הקדוש ברוך הוא גילה דעתו, אמנם ברמיזה, אבל הוא גילה דעתו. אבל לריאל ולרמב"ם, למה זה הופך להיות יותר חמור? כי מצאת לזה וורט. זה לא שייך בכלל, מה זה שייך? זה הכל מתחיל מדרבנן גמור, כן? לא, יש גם הבדל בין וורט של חז"ל לוורט שלנו, אבל... כן, כן, לפי ריאל והרמב״ם זה נראה שזה סימן להקל סחירתו. לא יותר מזה. כדי שלא ישכחו, הרי דרשות חז"ל הם ניתנו באמת בציבור, בעל פה. אז רצה הדרשן שיזכרו את הרעיון היפה, אז הוא אמר, הנה, כך וכך וכך, אנשים אוהבים את המליצות, אוהבים את כן, את המין חידוד כזה, זהו, כן.
אבל אם
שאומרים שגם העניין זו קבלה, אז חבל לפניכו אותם על ה...
שכל מה שמסר בדיום המידות זה קבלה? מי אומר את זה?
רלב"ג ורבי יהודה
קרסקס. רלב"ג וקרסקס. טוב, הרמב"ם בפירוש לא אומר ככה. הרמב"ם טוען כאילו שחכמים יכולים לחדש דינים דאורייתא, שלא נמסרו על ידי היהוד ג' מידות. צריכים לחדש דין דאורייתא. אז הם טוענים שהכל מקובל, והם רק מצאו לזה את ה...
זה גם שרבי, תלמד
ככה להתקלב. בעל דורות הראשונים, שמה?
לא אומרת.
כמוהם, שהכל היה מקובל
בהלכה בזמן המידות
בהכל. ואיך נוצרו ככה במחלוקות לפי זה בהלכה? זה מעלה שאלה קשה מאוד. אם הכל מקובל והמדרשים רק באו ככה למצוא, אז למה יש כבר... אם חלק גדול הוא מחודש, אז אני מבין למה יש מחלוקות. כל אחד מחדש באופן אחר, אבל אם זה מקובל זה מאוד קשה. או שהם היו שכחנים גדולים, ואז הם אולי הם חבר'ה לא כך רציניים. מה לא שכחתם? בוא נשאל, במה לא התבלבלתם? בוא נתחיל מזה. כן, טוב, זה מעלה שאלות קשות, לכאן או לכאן. אנחנו מדברים על זה הרבה בימי רביעי, דיברנו, זה כבר אחרינו. כן, טוב, כן.
בפרדס
יכול להיות, תראה, הפרדס הוא לא מדבר דווקא על הרבדים ההלכתיים של מדרש התורה, אלא על הרבדים הפרשניים יותר. אבל אין לכם נמי, רמז זה משהו כזה, זה רמז. רמז זה דבר שהוא, זה לא פשט המקרא, אבל רמז זה נוטריקון, גימטריה, כאלה דברים, זה רמז. כן? לא רמיזה. ושם השני האופנים אצלם בפירוש הפסוקים. יכול להיות לפעמים זה, לפעמים זה, גם זה וגם זה. או שיש שם אופנים נוספים שנשתכחו ממנו, שנשתכחו מאיתנו, וחובה לסמוך עליהם, מועיל ונתבררה ידיעתם ודתיותם והשתדלותם וריבויה מעצום. כן, גם, שוב, כמו שאמרנו, יש גם משמעות למסה של החכמים שהייתה בכל דור ודור, אשר לא ייתכן בו הסכמה, שהוא לא ייתכן שקר מוסכם לבדות איזה שיטה יש מאין. אחד יכול לעשות זה, אבל לא חכמים רבים. בעיקר חכמים, כן, הרי חכמים הם אנשים מאוד דעתנים, ורואים את זה. בדרך כלל אנשים גדולים הם נוטים להיות אינדיבידואליסטים, כי הוא מאוד דעתן, הוא מאוד, אז מאוד מאוד קשה להגיע להשתוות בדבר שלא מוכרחים להגיע אליו להשתוות, דיינו, בדבר שהוא פשוט מסור ומקובל. כן? מה אתה אומר? אני אומר שיכול, הוא אומר שיכול להיות שיש... הוא נתן שתי אפשרויות למדרשי הכתובים, נכון? כלומר, מאופן אחד שבאמת זה איזושהי דרך לימוד שהתרחקה מאיתנו, או שבאמת זה ודאי לא הפשט, גם לא הפשט ההלכתי, והם לא התכוונו לזה אלא אסמכתא, ויכול להיות שיש עוד הסברים לתופעה הזו, שאותם אנחנו אפילו לא יודעים, אפילו באופן כללי. כלומר, בעצם מה שקורה פה, שאפילו ריהל שהוא ראשון, הוא ככה מודה שיש לנו בעיה מסוימת בהבנת דרכי החשיבה והלימוד והמדרש של חז"ל, אבל הוא אומר, טוב, אם דבר יקום מכם, אנחנו רואים את חז"ל, רואים את הדורות על גבי דורות שאף אחד לא חלק על עצם השיטה, חלקו בפרטים, אף אחד לא חלק על עצם השיטה, ורואים שהם אנשים שהיו מאוד מדויקים, מאוד מאוד עמקנים, מאוד יסודיים, משקיעים את כל חייהם. ואולי מי שמאיתנו יהיה כמו רבי עקיבא, שמוכן 24 שנה לבוא הביתה, אז הוא גם יזכה להבין קצת איך רבי עקיבא למד. אבל אנחנו אפילו לא מתאמצים כל כך להבין את זה, אז מה, נבוא בגסות ומין שחצנות כזו ויהירות ונגיד מה הם לא הבינו? ואנחנו כן מבינים, כל אדם בר דעת עם קצת ענווה מבין את מה מעלתנו לעומת חז"ל. לפי כך לא נראתה בדבריהם, אלא נראתה בהבנתנו. שוב, נתנה את חוסר הידיעה בנו ולא בהם, כדרך שאנו עושים בתורה, ומה שנכלל בה בדברים שאין מתקבלים על דעתנו. ואין פיקפוק אצלנו בשום דבר מהם, ואנו מייחסים חוסר הידיעה לעצמנו. טוב, בדרך כלל זה ככה שכשמי שלא לומד כלום אז הוא גאוותן, הוא חושב שהוא יודע את הכל. ברגע שאדם קצת מתחיל ללמוד, אז הוא רואה באמת כמה הוא חסר וכמה הוא קטן לעומת קודמיו, אז בסדר, אז גם אם הוא לא מבין את הכל, הוא נותן אמון. זה לגבי הצד ההלכתי של התורה. עכשיו לגבי הצד המחשבתי, אבל האגדות הרי יש מהן המשמשות הצעה והקדמה לעניין שרוצים, או לעניין שרוצים להדגישו ולחזקו. כלומר, מה שאומר יהל זה שצריך לחפש תמיד בהגדה, בסיפור המסוים, במדרש המסוים, את המסר החינוכי שלו. יש איזו נקודה מסוימת שהדרשן רצה להעביר, ובשביל זה הוא לפעמים בונה סיפור שלם, כמו שלפעמים שרוצים להעביר לחניכים או לילדים, זה, אז מספרים איזה סיפור שלם שבא להעביר מסר ורעיון, וזה לא אומר שכל הפרטים בסיפור הם נכונים, והם בדווקא, אלא תחפש את המסר. כלומר, קודם כל יראו את החץ, אחר כך סימנו את המטרה. קודם כל הדרשן חשב מה הוא רוצה להעביר לציבור, ולפי זה הוא תפר את החליפה, את הדרשה שלו.
לא,
זה דרוש כמו זה כל מיני אגטות שהן מאוד מוזרות. כן, אני יודע מה, תפילין דמרי אלמה, מה הכתיב בהו, כך וכך, מניין שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין וכו'. מה פשר האגטה הזו? אז אדם צריך להבין שפשר האגטה הזו היא שכמו שתפילין הם מורים ככה על דבקות גדולה, הדבר שאני כל מן שם בלב וזה ובמוח, ואסור להפיח את הדעת, כן, אין סימני, כך אותם על ליבך, כך אותם על זרועיך, ומה אצלנו יש בתפילין? אחדות השם, אהבתו, שמירת המצוות. אז נו, אז מה אצל הקדוש ברוך הוא בתפילין? כאילו, במה הקדוש ברוך הוא כביכול מרוכז כל הזמן, ומקמך ישראל גוי אחד בארץ, כך וכך. אז ניטרלתי את כל ההגשמה שיש בהגעת הזו, והיא לא כפשוטה ודאי. מה? בסדר, אז גם זה צריך להבין, הרבה דברים צריך להבין. אבל אני אומר, מה שאומר יד זה לקחת את חפש את הרעיון שבהגעת, כי לפעמים מרוב עצים לא רואים את היער, מרוב שאדם נתפס לפרטים ומסתבך בהם, הוא שוכח מה זה בא לומר לי. כן? אז הוא אומר להפך, תפוס את המסר ותעזוב את האמצעים הספרותיים שנועדו להדגיש אותו ולחזק אותו. הוא מביא פה דוגמה. מה? שומעי הדרשה הבינו? אני חושב שכן, הכוונה היא, תלוי מי. טוב, היו כאלה שלא, היו כאלה שכן. הרמב״ם כותב שהאמצעי הספרותי הזה הוא נועד מצד אחד להסבות, לחלושי הדעת, ומצד שני לגרות את הסקרנות האינטלקטואלית של העמקנים, של אלה שרוצים להבין, שיגידו, תשמע, הרי יהודי הזה רציני, הוא לא פה מספר לנו סיפורי סבתא, חייב להיות פה איזה מסר, בוא נחשוף אותו. כן, זה מהווה מין סלקטור כזה, אבל סלקטור אוטומטי, זה לא שאומרים לך, אתה תכנס, אתה לא תיכנס לבית המדרש, כן, אלא כולם נכנסים, כולם שומעים, וכל אחד חושף כפי מעלתו וכפי מה המצב הוא. נכון, יש בזה הטעיה מסוימת, אלא אם כן נאמר שבזמנם כבר זה היה מובן לכל, ממש שהיום לא כך מובן מאליו, בזמנם כן היה מובן לכל שזו השיטה, כן, שזו השיטה, וצריך תמיד לחפש את המסר העמוק שבה.
מה הוא קורא לפעמים
שלחם, היה יותר מובן שזו השיטה. כן, כן, אני חושב שכן, שוב, פער הדורות פה הוא גם כן באוכרנו, התרחקנו מאוד מההוואי, מדרכי כאילו מדרכי החשיבה ואורחות החיים של חז"ל. אבל האגדות הרי יש מהן המשמשות הצעה והקדמה לעניין שרוצים להדגישו ולחזקו, כגון אמרו כשירד ריבון העולמים למצרים. זה מין אגדה כזו שהיא מובאת באגדה של פסח בחלק מהנוסחאות. הערה 44, הוא מפנה פה למחזור ויטרי, שזה תלמיד ראשי, רבנו שמחה מויטרי. אז זה אגדה כזו שמובאת באמצע אגדה של פסח, ששם כתוב שכשירד הקדוש ברוך הוא למצרים, אז ירדו עמו ריבועות של מלאכים וכו' וכו', ואז הקדוש ברוך הוא אומר להם שאתם תישארו, ועברתי בארץ מצרים, אני יורד לבד. אמרו לו, מה פתאום? מה, המלך ירד לבד? המלך צריך לשמר אותו וכו' וכו'. ואז הקדוש ברוך הוא בכל אופן מתעקש לרדת לבד למצרים. זה פחות או יותר עניין האגדה. מי שרוצה יראה במחזור ויטרי חלק א' עמוד 293. כן, כגון אמרו כשירד ריבון העולמים למצרים, נו, אז מה זה כל הסיפור הזה, כל המסע ומתן בין הקדוש ברוך הוא למלאכים, כן ירד לבד, לא ירד לבד, יהיו מאבטחים, לא יהיו מאבטחים, אם שכפץ, לי שכפץ, מה הסיפור הזה? אמרו כשירד ריבון העולמים למצרים, למה הם אמרו את זה? להדגיש האמונה כי יציאת מצרים לא הייתה אלא בכוונה מאת השם, לא במקרה ולא באמצעים מתחבולות בני אדם ורוחניות או ברוחניות וכוכבים ומלאכים ושדים וכל מה שמתפתה בהם הלב המערהר, אלא בפקודתו התעלה לבדו. לפי כך אמרו על דרך מה שאומרים כביכול, כלומר אחר שהרה כך וכך היה כך וכך, כלומר אולי אפשר לתרגם, אם היה כך וכך, אם היה יכול להיות כך וכך אז יהיה כך וכך, כלומר אם הקדוש ברוך הוא היה מלך בשר ודם עם משרתים וזה וזה, אז כזה ויכוח היה מתנהל. זה על דרך ה... לו יצויר שכך וכך, כן? מי? כן. לא הבנתי. כביכול מה? בסדר, הכוונה, זה מין כזה לשיטתך, או בוא נניח לרגע, בוא נניח לרגע שנתאר את הקדוש ברוך הוא מלך בשר ודם, אז כזה ויכוח היה מתנהל. אבל אומר יעל, מה שחשוב זה לזכור את המגמה החינוכית של האגדה הזו. מה? האגדה הזו לא באה להביע המציאות, אלא האגדה הזו באה להגיד מסר, והיא נבנתה על פי המסר. אבל לפעמים מרוב שאדם מתפעל, וואי, ריבו ריבובות, וזה, כמה היו מימין, כמה היו משמאל, ומה בדיוק זה אמר, ומה בדיוק זה ענה, וואי, 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 הוא בכלל פספס את העיקר. מרוב שהוא נתפס לפרטים, הוא לא שם לב שחז"ל מאוד רצו להדגיש לנו את העניין של ההשגחה הישירה. זה מה שהם רצו להראות, שבמצרים בדרך כלל אנחנו נתקלים בהשגחה עקיפה של הקדוש ברוך הוא, כן, אכן אתה אל מסתתר, אלוהי ישראל מושיע. יש לקדוש ברוך הוא הרבה מלאכים, הרבה שלוחים, הרבה כוחות גשמיים ורוחניים לנהל את עולמו בצורה מאוד עדינה ונסתרת. הכל ככה כמו תיאטרון בובות עם חוטים כמעט שקופים, שנראה לך שהבובות עובדות לבד. במצרים זה לא ככה, במצרים הייתה פריצה כזו של האל טבעי לטבעי, זה ועברתי בארץ מצרים, אני ולא מלאך, אני ולא שרף וכו' וכו' באופן בלתי אמצעי. אומר יעל, זו המטרה החינוכית של הממרה הזו. מי שלא הבין את זה, טיפש, התחי, לא, תפסת תפל, תפסת קליפה ואכלת קליפות והניח את הפרי. תפסת פרי ואת הקליפות תיקח רק אמצעי להמחיש לך שתחווה מאוד מאוד את המסר הזה. מה? אני לא יודע, לא, דווקא בזה, גם הרמב״ם, גם ריאל, גם המהר"ל, גם המהרש"א, גם הרב קוק, כמעט כל מי שעסק הגר"א, כמעט כל מי שעסק באגדות חז"ל, ודאי שיש ניואנסים. הרשב"א, יש לו, והריטב"א, מאירי, יש הרבה מרבותינו הראשונים, גם חכמי ההלכה, כאילו, שעסקו בביאור האגדות, שכולם מסכימים באמת שיש שינויים בגישות, בוודאי. אבל כולם בעצם מסכימים, זה נראה לי בקונצנזוס, אני לא חושב שיש מי שחולק על זה מחכמי ישראל, שזו המשמעות של אגדות חז"ל. ותמיד צריך לחפש אותה ולשבור את הראש, להבין מה המסר שהם רצו להעביר לנו באמצעות הפרטים הללו. לגבי מה? לא, זה שאלה אחרת. השאלה, יכול להיות, זו מחלוקת אחרת, האם באמת כי מהגרה למשל כן נראה שכל פרט ופרט הוא מדוקדק, זה לא רק רעיון כללי, אלא כל פרט ופרט זה מדוקדק, אבל זה לא כפשטו, זה לא מציאות שהייתה. אם לזה התכוונת, לזה כולם מסכימים, כלומר שזה לא שהייתה איזו מציאות מאוד מאוד מוזרה. שוב, תלוי, יש גם סיפורים בחז"ל שהם אמיתיים, אז תראה, תפעיל את השכל, זה נראה הגיוני או לא נראה הגיוני, זה נראה דבר שקרה במציאות.
זה המדד?
מה?
זה המדד?
כן, אם זה נראה מציאותי. מציאותי כמובן לא מציאותי של אפיקורס, אלא מציאותי שלנו. יש ניסים אצלנו, כן? צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, בהחלט יכול להיות, כן? אבל יש דברים כמו אגדות רבה ברבר חנה, או להגיד שקדוש ברוך הוא מניח תפילין, אחרת בזה, שהם גם על פי השקפתנו דברים זרים ומוזרים מאוד, כן? מזדעזעה ארץ ישראל 400 פרסה לארץ פרסה, זה לא נראה שבאמת הכוונה שהיה שם איזה רעידת אדמה וצונמי באותו יום, אלא זה מין זעזוע רוחני כזה. כן, זה כותבים כל הראשונים. יש רש"י בתוספות כמה פעמים בגמרא שאומרים שיש מספרים חוזרים בחז"ל. י"ג, שלח לו י"ג גמלים עמוסים שקי טרפות, התעשר על ידי י"ג עליית דינרי זהב, או 400, תקיפו ל-400 דנה דחמרה, הזדעזע ארצל 400 זה וזה, זה מספרים, או 70, יש מספרים ככה חוזרים על עצמם, שמבטאים איזו הפלגה מסוימת, אבל זה לא שחזל עמדו ומנו בדיוק כמה ספקות הוא שלח לו, כמה עליות של זהב, הוא נראה עושר מופלג וכו'. זה לא גוזמה?
למשל
כמה כהנים, טוב, בסדר, נכון, שם הוא רואה, נכון, נכון, אבל שם באמת זה לא כל כך, זה לא כל כך רחוק מהזה, אבל מה שהגמרא שם אומרת על צדיק אוכל לסוף נפשו ובטן רשעים תחסר, זה מזה שם היה המלך שהיה אוכל כך וכך שעים גוזלות לקינוח סעודה, זה יוצא משהו כמו שני קונטיינרים של גוזלות, אם תעשה שם את החישוב של כך וכך שעים קינוח סעודה, כל בר דעת מבין שזה לשון גוזמה, כן? דרך אגב, הגמרא, המערת חיות, גם כן, יש לו מבוא מאוד חשוב. מי שרוצה קצת לעמוד על הדברים האלה, שיקח עין יעקב, יש שם כמה הקדמות חשובות לגישה לאגדות. אז המערת חיות אומר, תראה, אם תרצה להבין את חז"ל, חז"ל תמיד היו, ראו כדוגמה את התורה שבכתב, וניסו באיזשהו מקום לחקות אותה. אז אומר, תראה שחז"ל לא פחדו לומר את אותו דבר על התורה שבכתב. הגמרא אומרת, דיבר הכתוב לשון הווי, לשון הווי זה לשון גוזמה, ערים גדולות ובצורות בשמיים. זה לא הכוונה שבאמת זה היה מגיע עד השמיים, כוונה גדול מאוד, וכן על זו דרך, אם מביא שם כמה דוגמאות, שאפילו התורה מדברת לשון הפלגה וגוזמה. כן. טוב, יש פה הרבה הרבה פרטים, אבל צריך ללמוד אותם, אבל העיקרון, העיקרון הוא שבאגדות חז"ל צריך לתפוס את המסר החינוכי, צריך לראות בזה, אני אומר, לדעתי זה הופך את אגדות חז"ל לדברים הרבה יותר עמוקים, זה לא מאכזב. להפך, אתה מבין, שבמקום למסוך סתם איזה פרטים שמה מעלה ומה מוריד, חז"ל היו מחנכים. יש איזה המון, אפילו שחז"ל מדברים על אירועים היסטוריים, הם לא מדברים בתור היסטוריונים, הם מדברים בתור אנשי חינוך, זה מאוד מאוד שונה. אם אתה רוצה לזכור את למה חרבה ירושלים בתור היסטוריון, אתה תתחיל לדבר כמה לגיונות היו לרומאים ומה היה יחסי הכוחות בין שמעון בן גיורא ויוחנן גוש חלב, ושפה היה איזה כשל בתיאום, אני יודע מה, בסדר, ויוסף בן מתתיהו יספר לנו. חז"ל אומרים, הקמצא ובר קמצא חרבה ירושלים, הזה וזה, למד אותנו על המניעים הרוחניים, החינוכיים, דבר הרבה יותר עמוק, שלא סותרים את המציאות ההיסטורית, הם פשוט לא התייחסו אליה, כי זה לא עניינם, הם לא היסטוריונים, הם הרבה יותר חשובים מהיסטוריונים, מדברים על השורשים הרוחניים של המציאות. כן, וכך גם בתורה, שהתורה אומרת בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, פרק א' בראשית, זה לא פרק בפיזיקה. וחז"ל אמרו, להודיע כוח מעשה בראשית לבשר ודם אי אפשר, לפי כך סתם לך כתוב בראשית ברא, אז למה זה נכתב, אם זה לא בלמד לנו פיזיקה, אז למה זה נכתב? זה נכתב כדי ללמד אותנו לקחים מוסריים וחינוכיים שבהם צריך להעמיק, לראות מה פרק א' מבראשית, מה הוא מלמד אותנו, כן, על א' על ההדרגה, שאתה יוצר דברים צריך להיות בהדרגה, ועל ההבחנה בין דברים שהיא לא פחות חשובה מהיצירה בין האור ובין החושך ובין המים האלה והאלה, יש הרבה הרבה לקחים שאפשר ללמוד, אבל כן, זה חוסך המון המון צרות, כי מי שתופס את זה מנטרל המון המון ויכוחים, כי מי שתופס את פרק א' בראשית כפיזיקה, אז יהיה לו הרבה ויכוחים עם הפיזיקאים שלנו, אבל מי שתופס את זה כמשהו הרבה יותר עמוק, אלא אם אתם בשלכם, אנחנו בכלל ברובד אחר, לא רבים איתכם ולא משדרים על אותו גל בכלל, שני מקצרות שונים. מה? זה לא יכול להיות סותר ממש. ברגע שאתה מבין שיום במעשה בראשית זה לא חייב להיות יום של 24 שעות, שזה דבר שדי קל להוכיח אותו, כי למשל, מה שייך מושג יום לפני שניטלו המאורות בכלל, אם התורה מעידה שהמאורות ניטלו ביום רביעי, אז מה יש משמעות ליום ראשון? ברגע שאתה מבין את זה, אתה כבר לא תחיל להתווכח על גיל העולם, זה לא ילחיץ אותך כל כך, ותגיד, אנחנו מונים כ-6,000 שנה לאדם הראשון, ברגע שהוא התחיל לספור, אבל לא, אז מערת המטיפים, אתה אומר 20 מיליון שנה, נו. בסדר, השערה מעניינת, גם כן, זה לא מדע, מה?
בגילות שזה נעשה
כבר בקצת זמן. שמה? יכול להיות, לא משנה, אבל זה כבר לא, עדיין זה כבר, אתה מנטרל המון המון ויכוחים על הרב קוק למשל, בזמנו ככה דיברו אבולוציה, ואמר קוק אבולוציה, אמר קוק, יכול להיות, אם אתה, אין לי בעיה עם זה, אם תגיד שהקדוש ברוך הוא נמצא בראש הסולם האבולוציוני, הוא יצר את החד תא הראשון, שאחר כך התפתח לזה ולזה, ולקוף ולאדם, אמר קוק, הנה, יש מדרש, אדם הראשון על אוזניו של קוף, כתוב במדרש, אמר הרב קוק שאבולוציה היא מאוד מתאימה לשיטה של רזי תורה, שהכל נעשה בהשתלשלות והצלה, ולא ב... כלומר, בתהליכים מאוד מאוד מורכבים וכו'. אז הוא לא אמר שהאבולוציה היא בהכרח נכונה, הוא אמר, היא לא מאיימת עלינו, אפשר להסתדר איתה. יש המון יהודים שהשקיעו המון אנרגיות להוכיח שהיא לא נכונה. שים את הקדוש ברוך הוא בזה, אולי, יכול להיות אופציה. פרק א' בראשית סותר את האבולוציה, פרק א' בראשית הוא לא תזה, הוא לא תזה מקבילה לדרווין. אתה עושה לו עוול גדול וזה שאתה מציג אותו ככה. פרק חינוכי. כך גם באגדות חז"ל. עכשיו סתם דרך אגב, מי שיפתח שם מחזור ויטרי אז הוא יראה שרש"י מאוד הסתייג כשירד הקדוש ברוך הוא, משתי סיבות, גם הסיבה ההלכתית שזה מין כזה, זה מין הפסק ברצף הדרשות של המחילתא שם או של הספרי, אם כי זה קצת טיעון תמוע, כי לכאורה מה זה כל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח, לכאורה תושך פה עסק, עד רבה, תרחיב בכל שאתה רוצה, צריך עיון, אבל גם מצד שבכל אופן הממרה הזו, יש בה הגשמה כזו ככה, מציגה את הקדוש ברוך הוא כמי שצריך מאבטחים וכו', אז ראשי הסתייג מזה, אז אומר, יש כן נוהגים, יש לא נוהגים, יש ככה, אבל ריאל מסביר את זה, וכבר תופס את העיקרון פה, מסביר את המסר. כן, ואף על פי שאין אמרה זו בתלמוד, אם אני לא טועה, אז המקור שלה זה בפרקי דרבי אליעזר, כך כאן שראיתי שם בהערות למחזור ויטרי. ואף על פי שאין אמרה זו בתלמוד, ולא יימצא אלא במקצת הסידורין, אך אם כל זה... כן, כך כותב למשל רבי יצחק אבו אב, מביא בהקדמת מנורת המאור בשם רבנו אי גאון וכו', שאגדת שבתלמוד... היא יותר מוסמכת ונחשבת מאשר איזה אגדה בקובץ אחר. כן, כן, משהו שמעין כל מתניעתה ולא מתניה ברב חייה ורב הושעיה וכו', לעבר איזה סלקציה מסוימת של בתי המדרש של התלמוד, נכון. אך עם זאת, כל מן שתמצא כמותו, הרי הוא הולך בדרך זו, זה העיקרון. כמו שאמר מיכאי ולאחאב, ראיתי את השם יושב על כיסאו, ויאמר השם מי יפתה את אחאב, ויצא הרוח ושאר העניין, ולא היה באמת יותר מאומרו, הנה נתן השם רוח, הנה נתן אדוני רוח שקר בפי כל נביאיך אלה. וזולת זה, כל מה שמעבר לזה, הקדמה והצעה למסע בטוח מודגש לדבר הזה שהוא אמת. כלומר, כאן זה דבר מדהים, כי פה מדובר על נבואה, כן, עם מיכאי ובנמלה שם. מי יפתה את אחאב, אז אומר לו, מצייר לו, ראיתי את בית דין של מעלה, וככה וככה וזה זה, אומר יעל, אפילו לא בטוח שמיכאי הוא ראה את זה בחזון, זה פירוש נועז מאוד, הוא בא להגיד, גם נביא מייפה את המסר שהוא קיבל, הוא קיבל מסר מסוים את הקדוש ברוך הוא, מה המסר? תעביר לאחאב את המסר, שכל מה שנביאי השקר אומרים לך, זה נועד להכשיל אותך, זה רוח שכך וכך. איך תעביר לו את המסר? כבר תמציא לך את הג'זבט הכי... שהוא יבין את זה היטב היטב, בצורה הכי חיה. אבל מה שהוא צריך להבין זה את המסר. פה זה לא על מדרש, פה זה דבר קשה מאוד, כי זה על נבואה, זה לא על הגעתה. מה? למה זה מצרח? כי... מי? למה ריהן צריך להגיד את זה? זו שאלה טובה, אני אומר, זה באמת ככה תירוש מאוד, אבל אני מבין שריאל אומר ששוב, מיכאי ובנמילה רצה להעביר את המסר לאחר בצורה מאוד חיה, חווייתית. אז דברים חווייתיים לא מספיק להגיד באופן הגיוני, צריך לומר אותם באופן חי. תספר איזה סיפור, המסר יחלחל היטב היטב. זו שאלה טובה, אני אומר באמת שאלה טובה, כי אדרבה, ביד הנביאים אדמה, הרי הנביאים מקבלים את המשל, כן. אולי זו כוונתו, נדע, אולי כוונתו היא באמת שהנה חינמי שהנביא כן קיבל את המשל, אבל שוב זה לא העניין. אם אחאב היה אומר וואי איזה סיפור וזה ולא היה מבין אז זה בא להגיד, אני נרמיה אומר, מקל שקד, ציר נפוח, נו, אז מה? אם העם לא היה מבין את, את המסר שלהם, אז הייתה חסר מן הספר. במובן הזה, הגדות הן בעקבות הנבואות. זאת אומרת, עיקר עניינם במסר, בלקח. כן. לא, הוא לא בא לפה להחיק מהגשמה, זה לא העניין, אלא העניין הוא שהוא בא להגיד שזה מין כל העיקרון פה של ריאל שתופרים את הסיפור על פי מידות המסר, זה הכל. הסיפור הוא סיפור. כמו שאתה מביא מתנה למישהו, אתה מחפש איזו עטיפה יפה, כדי שזה יהלום את הזה, אבל העטיפה היא רק עטיפה, לא... רק ילד קטן, תינוק, מביאים לו מתנה, אז הוא מתעסק בעטיפה ולא לא מבין שהעיקר נמצא בקופסה בפנים, הוא מושך אותו צבעונית ככה, עם פוטי זהב, אבל זה תינוקיות, תח מה שבפנים, תראה מה הביאו לך פנים. טוב, נעמוד כאן.